ככה אתה באמת לומד תורה. אתה בא ואומר, אני רוצה לחיות את התורה. אני רוצה לקבל את התורה. אז אני יונק מן התורה. לא ללכת אחרי הנחות קדומות ולהשתמש בלימודם למצוא סימוכין לרצונם ולמאווייהם. שבאופן זה אין לך הליכה אחרי שרירות הלב גדולה מזו. מה עושים בני אדם? אנחנו ראינו בסדרת השיעורים שיש אנשים שבאים ואומרים, אני דתי פוסט מודרני. כלומר, אני אקיים את המצוות ואני אמשיך לחשוב בתרבות פוסט מודרנית. מה עושה בן אדם כזה? מה שאומר פה הרב חלב. הוא נשאר במחשבות שלו, הוא נשאר ברעיונות שלו, והוא אומר, אני אסתדר עם זה, עם התורה. אז מה הוא עושה? הוא מחפש בתוך התורה איזשהו דבר תורה שיתאים. הוא מוציא את הדבר התורה הזה מהקשרו, והוא אומר, הנה, פה כתוב בדיוק מה שאני חושב. אז הרב קלאפ משתמש פה בביטוי של הפסוק. הפסוק אומר, אוי ואבוי למי שהולך אחרי שרירות ליבו. הוא מחליט, הוא לבד, הוא עקשן, הוא הולך מאחורי מה שבא לו, כמו שאומרים היום. הוא לא באמת שומע את התורה. נכון? הוא אומר לך שהוא לומד דברי תורה. הוא אומר לך שהוא מקיים מצוות. אבל הוא מחפש בתורה למצוא סימוכין, למצוא תמיכה למה שהוא כבר חושב ורוצה ומחפש. כן? הוא רוצה לראות סרט בקולנוע, אז הוא יחפש לך יותר בהלכה לראות סרט בקולנוע. יש בסרט דברים אסורים, אבל מצאתי איזה יותר פה, יותר שם. הרב חלב מסתמך פה, הוא לא מזכיר אותם, הוא מסתמך פה על דברי חז"ל, שהתנאי ללימוד תורה הוא ענווה. אומר הרב חלב, מה פירוש ענווה? יש, טוב, יש בן אדם, משה רבנו היה שיא הענווה, הוא אמר בכלל, אני לא שווה כלום, אני לא... אבל פה מדובר ביסוד של הענווה, ענווה פירוש הדבר, אני רוצה לנוק מן התורה, אני יודע, זה דבר אלוקי, אני רוצה לקבל. אבל אם אדם עושה הפוך, ואומר, אני רוצה למצוא בתורה את מה שאני כבר חושב, אני רוצה להישאר בבוץ של הפוסט-מודרניזם, להישאר עם איך שאני רואה את האדם, איך שהעולם המודרני רואה את האדם, ואת זה למצוא בתורה, אין לו סיכוי ללמוד תורה. מה פירוש? טכנית הוא לומד. הוא יכול להביא לך מקורות מפה ומקורות משם והכל. הכל מזויף. זה לא תורה. הוא יכתוב לך ספרים שלמים, יצטט דברי תורה. זה לא תורה. כי אין לו את הענווה לצאת מהאנושיות שלו. לעזוב את האנושיות שלו. להגיד, אני אקבל את מה שהתורה אומרת. ותורה כשמה כן היא ממשיך הרב חלב, היא מורה ומלמדת. וזהו גם כן יסוד לימוד תורה לשמה. איך לומדים תורה לשמה? להתפנות מכל רגשי האדם, אף היותר זקים, גם רגשות טובים, חיוביים, ולהכין הראש כולו כלפי התורה. ולהיות עומדים ומצפים להנות מאור קודשה באמת. אתה עושה את זה? אז מסגולת קודשה של התורה היא שהוא, האדם עומל במקום הזה, והתורה עומלת לו במקום אחר, והכל מזוכח על ידה. כלומר, התורה לא רק מתקנת את הנקודה המסוימת שאתה עוסק בה, היא מתקנת את הכל. אתה באת, למדת עכשיו הלכות השבת, אבל התורה מתקנת לך גם את התפילה, תורה מתקנת לך גם את הדברים שבין אדם לחברו. לא שאני בכוונה לא לומד את הדברים. לא הספקתי בינתיים ללמוד את הדברים. אבל אני לומד תורה כי אני רוצה לקבל את מה שהתורה אומרת. התורה מתקנת את כל האישיות, את כל החיים. זה סגולה של התורה. בתנאי שאתה ניגש לזה בצורה נכונה. אז התורה לא מתעלמת מהפרטים. התורה לא מתעלמת מהמציאות של האדם. אדרבה, התורה היא זאת שמתקנת את כל מציאות האדם. אולם אי אפשר לזכות לזה, זולת על ידי טהרת הרצון שיוצא בתורה ולא שילמד תורה ויוצא אחרת. חזרה על אותו רעיון בסיסי, שבניגוד לאנשים, וכמובן זה תמיד היה ככה באנושות, שהיו תמיד אנשים שאמרו, אני ככה ואני ככה ואני ככה, ואני אלמד תורה ואני לא אשתנה. ואז הוא לומד תורה, אבל הוא רוצה את מה שהוא רוצה, דברים אחרים מתורה. כי אז אין הרצון מאוחר עם התורה, שיסודו של הרצון העליון ברוך הוא. וצריכים שיהיה הרצון של האדם מאוחד עם הרצון של התורה, אחד ולא שניים. לא שיש בן אדם ויש תורה, אלא שאני רוצה להיות המשך של התורה בחיים שלי. ובזה מתדבקים דבקות שלמה עם האחד המיוחד, הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא וברוך שמו לעד. זה מדרגה מאוד עליונה, זה להתעלות. אבל כל יהודי שלומד תורה מתעלה, הנשמה שלו מתעלה. אנחנו לא משאירים את האדם כמו שהוא. אנחנו מעלים אותו. זה התפקיד של התורה. אנחנו לא באים ואומרים, יש לו חסרונות, ובואו נדבר איתו בחסרונות שלו ונבין אותו. אז מה עשית לו? הרמת אותו? תיקנת אותו? עזרת לו? אפילו לא עזרת לו. נתת לו אולי קצת פה ושם הרגשה טובה. אנחנו מדברים על תורה שהיא להתעלות, ותראה למה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. דבקות שלמה עם האחד המיוחד ברוך הוא. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה אומר, שם אחד מגדולי ישראל, מה אומר הפסוק הזה? דבקות, דבקות זה מדרגה כל כך עליונה. אולי זה שייך רק לצדיקים. זה כולכם. טוב, זה שייך בסדר, זה שייך לכל עם ישראל, אבל לעתיד לבוא, היום. כן? טוב, זה שייך, אבל אני לא יכול לחיות ככה. חיים כולכם היום. זה לא מציאות לא אנושית, זה המציאות האנושית הכי אמיתית. רק צריך את האומץ ואת הרצון. באמת לעזוב, להגיד, טוב, כל הדברים האלה אנושיים, בסדר, זה היה נחמד להיות בחברה חילונית, ולראות פה, אני יודע, הזכרתי סרט, דיסקוטק, כל מיני דברים, בסדר, יש שם כל מיני שעשועים, יכולים להיות מעניינים, אבל הכל לא שווה. אני רוצה חיים אמיתיים. אני רוצה חיים של תורה. אני רוצה חיים שהם הסדר האמיתי של האדם, ואפילו הסדר האמיתי של כל העולם. כמו שלמדנו במעבר. אז שוב, זה כוח התורה. כוח התורה ליצור לאדם חיים אמיתיים, חיים שלמים, חיים של התעלות, חיים של דבקות בקדוש ברוך. עכשיו אני רק רוצה להוסיף פה עוד נקודה. וזה הבאתי עוד מקור אחד. שהרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו באים ואומרים, זה נשמע טוב, אבל זה לא מציאותי. לא רואים את זה במציאות, תראה, סך הכל, באים יהודים, לומדים בישיבה, ומה קורה אחר כך? יש, כמו שאמרנו בשם המציאות, יש גדולי תורה בודדים שבאמת חיים את התורה, אבל תראו את המציאות מסביב, אפילו, כן, יהיו לנו עכשיו בחירות, הצלחנו, לא הצלחנו, לא, ודאי לא הגענו למה שהיינו רוצים להגיע. איפה? איפה התורה פועלת? יש על זה בכמה מקומות דברים מאוד חשובים של מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה. אני הבאתי לכם פה משהו שהוא קצת מפתיע, כי תמיד מצטטים פה את הציטוט הזה, אבל קצת מוציאים אותו מהקשבו. בואו אנחנו נראה את הדברים של הרב מתוך ספר ארפלי תואר, נראה אותם מתחילתם. מתחיל הרב ואומר, הרעיון של הצדקת הדור. אנחנו רוצים לזכות את עם ישראל. לתקן את עם ישראל, מה יכול להיות יותר טוב מזה? נכון, אומר הרב, זה דבר מאוד חשוב. הוא כל כך חשוב, שהוא נוטל מקום בלב לסבול לפעמים ייסורים, הממרקים אבון, כדי לזכות את הדור. אנחנו מדברים כאן על צדיקים, לא סתם על בן אדם. צדיק רוצה לזכות את הדואר, אז הוא אומר, אני מוכן אפילו לסבול. היו דברים כאלה בהיסטוריה, שבאמת צדיקים אפילו קיבלו על עצמם ייסורים, כדי לתקן את עם ישראל. הנטייה הנפשית הזכה מכרעת את העולם כולו, ביסוד האחדות הרוחנית של הנפשות. מה זה אומר? אמרנו הרי, הזכרנו, לכל יהודי יש נשמה. זה עיקר החיים שלו. עיקר החיים שלו זה לא מה שאנחנו רואים. עיקר החיים שלו זה דבר פנימי, רוחני, שאנחנו לא רואים אותו. הנשמות מחוברות יחד. הנה, אני עומד פה כאן, אתם רואים את האנשים ששומעים אותי בבית? מסתכל מסביב, איפה? מה? הגיע אליי קודם, ניגש אליי קודם יהודי בבית המדרש, אומר לי, שלום הרב לנו. אומר לו, שלום, אתה מכיר אותי? אומר, אני שמעתי את השיעורים שלך באינטרנט באמריקה, בניו יורק. אנחנו מחוברים? כן, אנחנו מחוברים. אבל אני לא רואה אותו. יותר מזה, הנשמות שלנו מחוברות. אתם עכשיו מחוברים בנשמה, גם ליהודי שיושב בניו יורק, גם ליהודי שיושב במוסקבה, גם ליהודי שיושב באוסטרליה. הנשמות של עם ישראל מחוברות. לא רואים את זה. כמו שלא רואים את האינטרנט, לא רואים את גלי הרדיו. יש אחדות רוחנית של הנפשות. אז צדיק שמתקן את עצמו, הוא מזכה את כל העם. אומר הרב, כשמצד אחר, או מצד אחד, מתרבים אבונות שמורידים את הנשמות למחשכים, מה עושים הצדיקים? מתגברים הצדיקים לצחצח את רוחם, את הרוח שלהם, בפנים, לשאיפות נשגבות מאוד בהפלגה גדולה. כלומר, אומר הצדיק, איך אני יכול לתקן את עם ישראל? אני צריך לתקן את עצמי, אני צריך להתעלות. ואם הנטיות הגופניות מעכבות את הציור המלא ואת עוז החפץ של שאיפת הטוב והקודש, הצדיק אומר, קשה לי, יש לי גוף, אז מענים הם ישרי לב הללו את נפשם לפעמים, עד כדי שיוחדר האור, האור חודר ותמלא הנפש הגות קודש במידה מלאה, המכרעת בתמציתה לטובה גם נפשות חוטאות וגסות. כלומר, הצדיק מתעלה והוא מחפר על הרשע. מה הקשר ביניהם? הוא פוגש אותו? לא מדובר שהוא פוגש אותו. יכול להיות שהרשע הזה נמצא בארץ אחרת, במדינה אחרת. אבל הצדיק מתעלה ובכוח הנשמתי, בחיבור הנשמות, זה פועל. אנחנו לא נראה את זה, אבל זאת מציאות. זה מציאות יותר חזקה מכל אינטרנט ורדיו וכל דבר אחר. וכשאין היכולת הגופנית מגיעה כדי לקבל עינויי גוף ונפש בשביל הדור, הצדיק הזה אומר, אני לא מסוגל עכשיו, אין לי כוח. אבל מה אני יכול לעשות? מצרפים, מלשון לצרוף, לזכך, הם זכי הלב את החסרונות של הדור, בכוונת היתרונות המוסריים שמוציאים אל הפועל. אני אהיה מידות יותר טובות, אני אתקן את עצמי מבחינה מוסרית, זה יעזור לכל הדור. זה נכון מאוד לגבי צדיקים, זה נכון קצת גם לגבי כל אחד מאיתנו. כל יהודי צריך לדעת, אתה מתקן את עצמך, אתה משפיע על כולם לטובה. נכון, אתה לא רואה את זה. בסדר, אנחנו צריכים גם לחיות בעולם הגלוי, אתה צריך לחייך לאנשים, אתה צריך לעזור לאנשים, להסתכל טוב, להתייחס בצורה טובה לאנשים. אבל גם בזה שאתה מתקן את עצמך, אתה מתקן את כולם. זה כוח של התורה. לדבר הזה אין השוואה בשום תחום אחר. אם אתה עכשיו תבנה בית לעצמך, בנית בית לעצמך, טוב, זה יכול להיות דבר חשוב, יכול להיות דבר אמיתי, תבנה בית ביישוב בארץ ישראל, זה דבר מאוד חשוב, אבל בנית שם את הדבר הזה, זה בניין מעשי. קורה משהו באוסטרליה? אולי לא. לא קשור. אולי כן. לפעמים כן. אבל אם אתה ישבת ולמדת תורה, אם אתה קיימת מצוות, האמת היא שלבנות בית בארץ ישראל זה גם קיום מצווה, כך שהדוגמה שלי היא פחות טובה. אבל קנית מכונית חדשה. זה לא השפיע על החבר שלך באוסטרליה. טוב, בסדר, קנית מכונית, זה יכול להיות דבר אמיתי, חשוב. אבל עשית מצווה. השפעת גם על יהודי באוסטרליה, לא רק על החבר שלך באוסטרליה, על מישהו שמעולם לא פגשת אותו. אבל הוא חלק מעם ישראל, ואתה חלק מעם ישראל, והנשמות שלכם קשורות. זה כוח עצום שיש בתורה, שאין בשום תחום אחר בעולם, בשום דבר אחר בעולם. אומר הרב, לפעמים רוחם מתנדב של הצדיקים האלה הגדולים, עד שלא יחפצו להחזיק להשפעת עצמם גם את המוכרח להם מהפנסה הרוחנית. בדרך כלל בא יהודי ואומר, אני מניח תפילין, אני רוצה לזכות במצוות תפילין. בא הצדיק הזה ואומר, לא, לא, ריבונו של עולם, אנא, אני רוצה להניח תפילין לטובת עם ישראל. אז מה הם עושים? חפצים הם בכל לב שבתפילתם יוכללו כל פושעים. אני מתפלל לא בשבילי, אני מתפלל בשביל, מה, תתפלל בשביל הצדיקים? לא, הפוך, הצדיק הזה מתפלל בשביל הרשעים, כי הם לא מתפללים, הוא צריך להתפלל בשבילם. ובעוד תורתם, הוא לומד תורה, ומצוותם יתבשמו גם רחוקים. אני לומד תורה, כי הוא לא לומד תורה, אני לומד תורה בשבילו. אשר, יותר מזה, לא רק רחוקים, הגות רוחם ובהמיותם החומית הרחיקה אותם מגבול הקודש, מאור המוסר, הוא בכלל לא קשור לתורה, לא רוצה בתורה, אני אלמד תורה עבורו. וחפץ זה פועל הוא ברוב חילו, ומעדנו בלא ידיעה מצד המקבלים נפשות רבות, ומפענס אותן בדרך מופלא למעלה מהסדר הרגיל. כי אם רק בכוחם של צדיקים יסודי עולם, הממלטים אי נקי, זה לשפי לשון הפסוק, הם נותנים, מצילים, ממלטים, אדם שהוא לא נקי, בבוא כפיהם, הם נקיים, יש להם ידיים נקיות, זה משל, כן? הם לומדים תורה, הם מקיימים מצוות, הם מתפללים, והם מצילים על פי זה, מי שלא נקי, מי שחוטא, מי ששקוע בחומר. זה כוח עצום של התורה. התורה פועלת על עולם, כל העולם כמו שלמדנו, גם בצורה שלא רואים. גם בצורה שהצדיק הזה, אף אחד לא רואה אותו, הוא יושב לו בחדר, הוא לומד תורה, הוא מניח תפילין, אף אחד לא יודע. זה פועל. זה כוח עצום. עכשיו, על זה הרב אומר ביטוי, שתמיד מצטטים אותו, אבל לא מבינים למה הרב מתכוון. על כן, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשע, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים, לא מתלוננים, על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. איך בדרך כלל מבינים את הציטוט הזה? מבינים שאדם צריך להתייחס לעולם בכיוון חיובי. זה גם נכון. ויש מקומות אחרים שהרב אומר את זה בפירוש. כן? אתה רואה דבר שלילי, הרבה פעמים הדרך הטובה להגיב לדבר שלילי זה על ידי שתוסיף דברים טובים. זה גם נכון. לפעמים גם צריך ללכת נגד דברים שליליים. בסדר, אבל הרב עשה גם את זה וגם את זה. אבל פה זה לא מה שהרב אומר. הרעיון הוא נכון. אבל הציטוט הזה פה, מה אומר הרב? מה זה להוסיף צדק, להוסיף אמונה, להוסיף חוכמה? תראו את המשך המשפט, וכל המניות, כל הכמויות המתווספות אצלם בחשאי, פועלות את פעולתן. כלומר, הצדיק, לא, אין הכוונה שהצדיק יוצא החוצה ומוסיף אמונה. אלא הוא מוסיף אמונה אצלו. יושב לו הצדיק בחדר, ומספרים לו, אוי ובואי, יש אנשים כופרים. זאת אומרת, מה אני אעשה? אני עכשיו לא יכול לתקן אותם. הם לא שומעים לי. אולי הם בכלל לא פה. רק סיפרו לו. הוא מתכנס בחדר, ועושה את עצמו ליותר מאמין, ואומר, הרב, זה פועל יותר. פועלות את פעולתן לטובה, במידה שכל ההתפעלויות המעשיות לא יוכלו להגיע. אם הוא היה יוצא החוצה ופועל מבחינה מעשית, זה גם היה טוב, אבל זה היה פועל פחות. התוספת אמונה שהוא מוסיף אצלו בפנים, בחשאי, בשקט, בסתר, שהוא עושה את עצמו לאדם יותר טוב, זו תוספת ששום דבר אחר לא מגיע לערך שלה. זה מעניין. קודם כל, זה אומר לנו שני דברים. דבר אחד, וזה אני מסביר לכם פה כל הזמן, התורה יש לה כוח ועוצמה שאין לשום דבר אחר. כל שאר העולם פועל מבחינה מעשית, אתה יודע, מבחינה מדעית, זה עושה את זה וזה עושה את זה. בסדר, יש גלי רדיו, אז אני יודע שאם אני משדר בגל הנכון, אני אגיע לשם. ואם אני לא משדר בגל הנכון, אם המכשיר קשר מקולקל, לא יעבוד, אין מה לעשות. אני צריך להיות מעשי, פרקטי. אני חייב להיות מעשי, נכון? הקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם מעשי, אני לא יכול לסמוך על ניסים. אבל התורה פועלת אחרת. אם אני יודע שיש בן אדם שצריך לתקן אותו, גם כן, יש לי חובה, אם אני יכול, הוא חבר שלי, אני יכול ללכת לדבר איתו, אני צריך לדבר איתו בדינות, בצורה הנכונה, אני צריך לעזור לו. נכון. שוב, הקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם מעשי, יש לי יכולת, אני צריך להשתמש בה. אבל כשאין לי יכולת, וזה קורה הרבה, או אפילו יש לי גם יכולת, עבדתי איתו, ישבתי איתו, עזרתי לו, אבל חוץ מזה, יש עוד דבר שאני יכול לעשות. זה לא רק עוד דבר. יש דבר יותר חשוב שאני יכול לעשות. אם אני אתפלל על היהודי הזה, אם אני אלמד תורה לזכות את היהודי הזה, אני עושה דבר יותר מכל הפעולה המעשית. זה מעניין. זה הכוח של התורה. למה זה יותר מכל פעולה מעשית? אמרנו את זה למעשה קודם. עיקר העולם בנוי על התורה. עיקר העולם בנוי על הנשמה. אם יהודי מתקן את הנשמה שלו, זה מה שאני יכול לתקן בעיקר. הרבה יותר ממה שאני יכול לתקן אנשים אחרים. אם אני מתקן את הנשמה שלי, אני בונה פה דבר רוחני, אני בונה פה עולם רוחני, אני עושה את רצון השם מעל ומעבר לכל הפעולות המעשיות שהייתי פועל בעולם. זה הסוד של התורה. זה היסוד, לא רק הסוד, זה היסוד של התורה. שהקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם ואמר, קודם כל, ידידי, תקן את עצמך. זה התפקיד שלך, זו הזכות שלך, וזה הכוח שלך. אם אתה מתקן את עצמך, אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו אצל הרב חלב, אתה תפעל פה, אני אפעל שם. אתה עמל, אתה עובד קשה במקום אחד, התורה פועלת בשבילך במקום אחר. זה לא הולך לפי הכללים של העולם המעשי. אבל זה אמיתי מאוד. וזה חשוב מאוד לדעת. חשוב מאוד לסיים את הסדרה הזאת שאמרנו, שזה המשך עוד של הסדרה שמקודם, בהבנה שבתורה אנחנו מתרוממים למציאות אחרת, לרמה אחרת, ליכולת אחרת, שהיא מאוד אמיתית, מאוד גדולה. זה קשור למה שאמרנו קודם, זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. אני צריך לסיים מוקדם היום. אני רוצה לאחל לכולם. אנחנו בתחילת חודש אייר, לקראת מתן תורה, שאנחנו באמת נזכה לדבקות בתורה. דבקות בתורה, לא ללכת אחרי כל המחשבות האנושיות הקטנות והמוקטנות וכל המציאויות האלה. כל הפוסט-מודרניזם והדומים לו. אלא שנזכה, כמו שאומר הרב חלת, להידבק בתורה. לנוק מן התורה. ועל ידי זה להידבק באמת בקדוש ברוך הוא. אתם מדבקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. תודה רבה.